פעם הקודמת דיברתי קצת על המושג כסף, והמסקנה הייתה שכסף הוא בעצם גילום של מושג מופשט, שנקרא שווי, וההפשטה הזאת בעצם גורמת לנו להתייחס למושג שווי בתור אובייקט. וכדי להקל קצת את העניין הזה ולהקל גם פרקטית לעבוד עם המושג הזה, ימציאו את הכסף שהוא מגלם את המושג המופשט הזה. עכשיו, כשאני רוצה להעביר לך שווי 100 שקל, אני פשוט מוציא שטר של 100 שקל ונותן לך. אבל בעצם אני נותן לך שווי, כי השטר מצד עצמו אין לו שום דבר. רק הסכמה שהשטר הזה ייצג את ה... שווי של 100 שקל, זה ייצוג, אין לו שום משמעות מצד עצמו, זה רק צורה לעשות פרקטית את ההעברה של השווי ממני אליך. ואז מתוך זה גזרתי כל מיני מסקנות, אמרתי שהמושג קניין כסף הוא בעצם מחליף שווי כנגד שווי, להבדיל מקניין חליפין, שמחליף גוף כנגד גוף. אמרתי שלכל אובייקט בעולם ישנו הגוף שלו או המשמעות שלו כפי שהוא, פטיש, אז יש לו ערך כי אפשר לעשות בו שימושים, לתקוע מסמרים, לפצח אגוזים או לא יודע מה לעשות, וכתוצאה מזה יש לו גם שווי. לכן בעצם לכל דבר בעולם יש עצמות ויש צורה או מאפיינים, במקרה הזה שווי. כשאני רוצה לקנות את הפטיש, אני יכול לעשות את זה בשתי צורות. אני יכול לתת לך 50 שקל, ואני קונה את הפטיש באופן של לקנות את השווי שלו כנגד השווי שנתתי לך, זה מה שנקרא קניין כסף, ואני יכול לקנות אותו בחליפין, לתת לך חפץ אחר כנגד החפץ הזה, שזה אמרתי הקניין הקדום, הפרימיטיבי, לפני שהמציאו את המושג כסף ואת ההפשטות המשפטיות וכל הדברים מהסוג הזה, אלא מסחר כמו שהיו תופסים אותו בצורה הכי פשוטה, כמו אצל ילדים, לך יש גולה ולי יש תפוח, קח תפוח, תיתן לי גולה. זאת אומרת, זה החלפה של דבר כנגד דבר. זה מה שנקרא קניין חליפין, ויש הבדל, למרות הדמיון בין שני הקניינים האלה, יש כמה וכמה הבדלים ביניהם. למשל, שפירות ומטבעות וכסף לא נקנים בחליפין. למה זה לא נקנה בחליפין? אז לגבי כסף ההסבר הוא פשוט. בשביל כסף בעצם זה אובייקט שיש לו רק צורה. אין לו מהות, אין לו חומר, אין לו גוף. במובן הרגיל, כמו שיש לפטיש. השווי של הכסף לא נגזר מהשימושים שאפשר לעשות איתו, כי אין שימושים איתו, מה שאולי לצור על פי צלוח איתו. אלא השווי הוא ניתן לכסף כהסכמה חברתית, או מה שנקרא הצורה שהמלך מחליט להטביע על המטבע. זה בעצם מה שקובע את השווי של המטבע. זאת הסכמה קונבנציה. זה לא תוצאה של הערכת שווי שוק, כן, של מה אפשר לעשות איתו. כיוון שכך, אז אם לפטיש יש גוף ויש שווי, לכסף יש שווי אבל אין גוף. ולכן כסף לא יכול לעשות חליפין. יש חליפין זה החלפת גוף כנגד גוף, אבל לכסף אין גוף. אותו דבר עם פירות, למרות שפירות במובן מסוים זה ההפך הגמור מכסף, היה מקום לומר שפירות יש להם רק גוף, אין להם שווי. כי כשאנחנו מדברים על גוף ועל שווי, בדרך כלל אנחנו מדברים על זה במשמעות שאפשר לפצל את זה. אתה יכול להיות בעלים על הגוף, ואני יכול לקחת לעצמי שווי, או שימושים. כן, אתה בעצם בעלים על הפטיש, אבל אני יכול לעשות בו שימוש לזמן מסוים, להפיק ממנו תועלת, הוא רוצים לעשות שימוש בשווי שלו זמן מסוים, אבל אתה נשאר הבעלים. בפירות אין דבר כזה. כי בפירות מי שעושה את השימוש בפרי, השימוש בפרי זה לאכול אותו. זאת אומרת לכן בפירות, השימוש בעצם מחלה את הגוף. אי אפשר להגיד שאני בעלים על שימוש בפרי, ואתה בעלים על גופו של הפרי. אם אתה בעלים על גופו של הפרי, אז אסור היה לי לאכול את הפרי, כי כשאני אוכל אותו אני משמיד את הרכוש שלך. אז השימוש בפרי הוא שימוש מחלה, וכיוון שכך, אז פירות, למרות שהם כאילו רק גוף, יש להם שימוש ואין להם שווי במנותק, אבל מצד שני אפשר להבין, שאפשר לראות את זה גם באופן ההפוך, שבעצם לפירות יש רק שווי. מעבר לשווי, למה שאפשר לעשות איתם, אין משמעות לפרי מצד עצמו, כמו שיש לפטיש. ולכן זה לא עושה, זה לא עושה חליפין. יש המושג פירות בהלכה, יש קניין הגוף וקניין פירות, או גוף לפירות. קניין פירות לגמרי אין לרוב הדעות, אבל יש קניין גוף לפירות. מה זה אומר? אתה יכול לקנות את הדבר, ואתה יכול לקנות את השימושים בדבר, כן, את השווי של הדבר, את מה, את התועלת שאפשר להוציא ממנו. כמו בית, אתה יכול להיות, נגיד, בעלים על המגורים של הבית, אבל מישהו אחר יהיה הבעלים של הבית עצמו. אוקיי? אז הוא הבעלים של הגוף, ואני הבעלים של הפירות. בבית יש פירות. פירות זה במובן של מה, איזה שימושים אפשר לעשות איתו. אבל למה לדבר הזה קוראים פירות? למה זה המונח? התשובה היא מאוד פשוטה, כי כשאתם מסתכלים על עץ, השימושים שאני יכול לעשות בעץ, מה הם? לאכול את הפירות. נכון? זאת אומרת, עץ, להבדיל מפטיש, השימוש בו הוא אובייקט נפרד. בפטיש, יש את הפטיש, והשימוש בפטיש זאת, אלה פעולות שאני יכול לעשות איתו. אין משהו שהוא נקרא השימוש בפטיש, או השווי של הפטיש. השווי הוא שווי של הפטיש, יש רק פטיש, אין משהו אחר. בעץ זה משהו מיוחד. בעץ אתה יכול להיות בעלים על העץ, ואני אהיה בעלים על הפירות, כוונה על השימושים שאפשר לעשות בעץ. השימושים שאפשר לעשות בעץ הם אובייקטים. להבדיל מהשימושים שאפשר לעשות בפטיש, שזה לא אובייקטים. השימושים שאפשר לעשות בעץ זה הפירות של העץ. צריך לאכול את הפירות. לכן, תמיד כשאנחנו מדברים על שימושים של דבר, לשימושים האלה אנחנו קוראים פירות. כי פירות זה העץ, זה הדבר שבו מתגלם בצורה הכי מובהקת, המושג הזה שנקרא שימוש. פירות זה בעצם המחשה של המושג המופשט הזה שנקרא שימוש. בפירות של עץ, באמת יש דבר כזה. הפירות הם השימושים של העץ. יכול להצביע על השימוש, הנה זה, התפוז הזה, זה השימוש של העץ. בפטיש אי אפשר להצביע על השימושים של הפטיש. השימושים של הפטיש הם לא אובייקטים שקיימים. לכן קוראים לזה הפירות של הפטיש, או הפירות של הבית, או הפירות של מכשיר או כלי כזה או אחר. המושג פירות נובע מזה שבעץ ובפירות, הפירות הם באמת השימושים, שם אפשר להצביע על המושג שימוש.
אבל גם בבית אי אפשר להצביע.
אתה שומע?
גם בבית אי אפשר להצביע על השימוש מסוים. נכון.
לכן קוראים לזה פירות של הבית. רק בפירות אפשר להצביע.
בבית אי אפשר להצביע.
נכון, אי אפשר. לא בבית ולא בפטיש. רק בפירות. ולכן בכל מקום שאנחנו מדברים על שימושים, ושם אי אפשר להצביע על השימושים, כמו בבית, כמו בפטיש, כמו בכל דבר אחר, אנחנו קוראים לזה הפירות של הבית, או הפירות של הפטיש. כי למה המונח הוא פירות? כי בעץ השימושים, זה דבר שאפשר להצביע עליו. לכן כל השימושים של כל דבר אחר קוראים להם פירות. בסדר? כי אנחנו רוצים להביע את העובדה שאני מתייחס לשווי של הדבר או לשימושים של הדבר כאובייקט. כמשהו שאתה יכול להיות בעלים עליו, אתה יכול לקנות אותו, אתה יכול למכור אותו. אז איך אומרים את זה בשפה? אז אומרים, יש לדבר הזה פירות. אוקיי? זה בעצם זה המקביל לכסף. אתם רואים את הדמיון בין פירות לבין כסף. בכסף זה בדיוק אותו דבר. כסף זה בעצם הדבר שבא להפוך את המושג המופשט שווי לאובייקט, מוחשי. כן, הכסף, השטר או המטבע. אותו דבר זה פירות, השימושים של הדברים, כשאני רוצה להתייחס לשימוש כמשהו, כאובייקט, משהו שאפשר לקנות אותו, להיות בעלים עליו, אני קורא לזה פירות. וזה הדמיון בין פירות לבין כסף, ולכן בשניהם אי אפשר לקנות בחליפין. כי חליפין זה גוף כנגד גוף. בפירות, כשאתה רוצה להשתמש בשוויות או בפירות, זה רק בקניין כסף, לא בקניין חליפין. השלכה לדוגמה שהבאתי זה לגבי קידושי אישה. כשאנחנו מקדשים אישה, אז לומדים כיחה כיחה משדה עפרון, שאפשר לקדש אישה בכסף, כן? כסף שטר וביעד, זה שלושה דרכים שהאישה נקנית. כסף, שטר וביאה. כסף, פירוש הדבר שאני בעצם עושה פעולה של נתינת כסף, ובזה אני כאילו קונה את האישה. אבל הזכרתי שבאמת בקידושין הבעל לא באמת קונה את האישה, היא לא שייכת לו. היא לא הופכת להיות רכושו בשום צורה שהיא, זה לא אפולוגטיקה של עכשיו, כי יש ביקורות פמיניסטיות על העניין. כבר הראשונים דיברו על זה, שאישה היא לא ממונו של הבעל, שונרן והרמב"ן, ועוד הראשונים מדברים על זה, הראשונים במקומות שבהם נראה שהאישה היא ממונו של הבעל, הראשונים מקשים קושיה איך זה יכול להיות, הרי אישה היא לא ממונו של הבעל. זה לא תירוצים, זה לא אפולוגטיקה, אלא זה תפיסה פשוטה. ולכן הזכרתי את רב חיים אויזר, שאומר שאין כסף החוזר בקידושין, בקידושין לכל הדעות כסף הוא לא כסף שוויות, לפי התז והסמה, הבאתי אותם בשיעור הקודם, האם הכסף הוא כסף קניין או כסף שוויות בקניין כסף, אז אומר רב חיים אויזר, אבל כולם יסכימו שבקידושי אישה, הכסף הוא לא כסף שוויות, כי אני לא קונה את השווי של האישה, היא לא הופכת להיות רכושי, אני לא עושה בה שימושים באישה, אני יוצר זיקת קידושין ביני לבינה. החידוש שאנחנו לומדים מקניין של שדה, זה שאת יצירת זיקת הקידושין עושים על ידי מתן כסף, כמו שאת קניין השדה עושים על ידי העברת כסף. אבל זה רק דמיון באופי הפעולה הקניינית, זה לא דמיון בתוצאה. התוצאה בקניין רגיל זה שהחפץ נהיה בבעלותי, אבל במתן כסף לאישה התוצאה זה לא שהאישה היא בבעלותי, אלא שיש זיקת קידושין ביני לבינה. ולכן, הגמרא בקידושין בדף ג' אומרת שאישה לא נקנית בחליפין. דיברנו על זה שיש שם שתי גרסאות בגמרא. גרסת רש"י זה אישה בפחות, למה אישה לא נקנית בחליפין? כי חליפין עושים בפחות משווה פרוטה. ואישה בפחות משווה פרוטה לא מכאן ינפשה. האישה לא מוכנה, זה גנאי לה, אומר רש"י, להקנות את עצמה בפחות משווה פרוטה, זה זלזול, היא לא מוכנה. זה שואלים התוספות או הראשונים האחרים, ואם היא כן תהיה מוכנה, אני תגיד שהיא כן מוכנה. אז היא כן תקנה בחליפין, בגמרא משמע שאישה לא נקנית בחליפין, נקודה. לא אישה מסוימת שהיא הביעה את דעתה או שלא הביעה את דעתה. לכן הם גורסים גרסה אחרת, הריטב"א ותוספות גורסים גרסה אחרת, אישה בפחות משווה פרוטה לא מקניה, לא למקנה נפשה. לא מכאן, אי אפשר לקנות אישה בפחות משווה פרוטה. למה לא? כי בקניין חליפין אנחנו מחליפים גוף בגוף. ואישה, גופה לא קנוי לי. זה לא החלפת סחורה, כמו שאנחנו עושים בקניין חליפין. אז למה קניין כסף כן? כי קניין כסף הוא בעצם חידוש שהוא הפשטה משפטית. אני עושה פעולה מופשטת שאין לה באמת שום משמעות, אני נותן לך נייר. הנייר הזה לא באמת שווה כלום. אנחנו רק יש הסכם בינינו שהנייר הזה יסמן שווי של 100 שקל. אז זה בעצם הפשטה משפטית. זה לא קניין במובן הפרימיטיבי. אני נותן לך משהו ואתה נותן לי משהו שאני צריך. אלא זו פעולה משפטית מופשטת. אומרת הגמרא, כמו שהפעולה המשפטית המופשטת הזאת יכולה לקנות שדה, אז היא יכולה גם להכיל קידושין. לא כי קידושין זה קניין שאני קונה את האישה. אלא בגלל שאני צריך פעולה משפטית מופשטת כדי להכיל את חלות הקידושין. וחליפין זה לא פעולה משפטית בכלל. חליפין זה סתם החלפה, כמו שעשו עוד לפני שנוצר עולם המושגים המשפטי. זה העולם הפרימיטיבי שבו אתה נותן לי משהו, נותן לך משהו. אבל אישה לא, היא לא שלי, היא לא ממוני, לא שייך לעשות את זה בחליפין. מה שאתה צריך זה קניין, פעולה קניינית מופשטת שמכילה חלות משפטית, במקרה הזה חלות קידושין, במקרה אחר חלות של בעלות. את זה אפשר לעשות רק בקניין כסף, לא בקניין חליפי. כן, באופן כללי זה רק הערה במאמר מוסגר, כתבתי על זה איזה מאמר, אפשר למצוא באתר, היה איזה מאמר בהקדמות לפני כמה גיליונות, היה איזה מאמר של מישהי ש... מחתה נגד העניין הזה שהבעל קונה את האישה בהלכה. מה זאת אומרת? מה, האישה היא סחורה שקונים אותה וכו'. יביא לזה כל מיני ראיות שבעצם מדובר פה ממש בפעולה קניינית, זאת אומרת שאני קונה אותה והיא הופכת להיות רכושי. אני כתבתי על זה מאמר ארוך, והראיתי לה שזה לא מתחיל, זה טעות נפוצה וזה פשוט לא נכון. זה לא נכון, כל הראיות שלהם לא ראיות. ולהפך, יש ראיות מאוד חזקות נגד העניין הזה. למשל, למשל, הגמרא שם, שהזכרתי בתחילת קידושין, שלומדת כיחה כיחה משדה עפרון, את הקניין כסף באישה. אז הגמרא לומדת, שדה נקנה בכסף בשטר ובחזקה. ואישה נקנית בכסף בשטר ובביאה. מאוד דומה. עכשיו, מה זה חזקה שקונה שדה? השימוש בשדה, נעל גדר פרץ. אתה עושה שימוש בשדה שמבטא את הבעלות שלך, אז אתה הבעלים של השדה. זה אחת מצורות הקניין בשדה. עכשיו, אם באמת הייתה הגזרה שווה בין אישה לבין שדה, אז הייתי מצפה שאת כל קנייני האישה נלמד מהכיחה כיחה משדה עפרון. כמו שבשדה עפרון קונים בכסף, בשטר ובחזקה, באישה קונים בכסף, בשטר ובביאה. הביאה זה בדיוק החזקה שעושים באישה. השימוש של הבעלות שאני עושה באישה, זאת הביאה. אבל הגמרא, אחרי שהיא עושה כיחה כיחה משדה עפרון ולומדת מזה את קידושי כסף, מיד היא שואלת, מה עם קידושי שטר? מאיפה לומדים? ואז היא לומדת מביאצה והייתה, הקישה הוויה ליציאה. כמו שגירושין זה בשטר, גם קידושין זה בשטר. וביאה זה לומדים, כי ייקח איש אישה ובעלה, כן, לומדים את זה ביאה. למה? למה הגמרא שואלת ולמה הגמרא לא עונה פשוט? יש גזרה שווה בין שדה לבין אישה, שלושת קנייני השדה, זה בדיוק שלושת קנייני האישה. יותר מזה, הכלל הוא שאין גזרה שווה לחצאים. אם לומדים משהו בגזרה שווה, צריך ללמוד את כל מה שלומדים בדבר האחד, שהוא יהיה גם בדבר השני. לא עושים חצי גזרה שווה. זה כלל בגמרא. נו, אז עכשיו עוד יותר קשה. אז הגמרא, אחרי שיש לה כבר גזרה שווה מאישה לשדה, מחפשת מה המקור לקידושי שטר ולקידושי ביאה. למה? אין גזרה שווה לחצאים, אין גזרה שווה. כל הקניינים שיש בשדה יש באישה, כסף, שטר וביאה, זה החזקה. מה הבעיה? רואים שהגמרא עצמה מבינה שאין באמת דמיון בין קניית שדה לקניית אישה. הכיחה כיחה זה גילוי מילטה, זה לא גזרה שווה. שהמונח כיחה מתפרש כקידושי, כעברת כסף. כי העברת כסף זאת פעולה משפטית מופשטת, שכמו שהיא יוצרת חלות של בעלות, היא גם יוצרת את, 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 את זיקת הקידושין. ואם את למדתי כסף, עכשיו צריך לשאול את עצמי, אוקיי, ומאיפה אני יודע את השטר ואת הביאה, לכל אחד מהם צריך מקור אחר. אין השוואה באמת בין קניין שדה לקניית אישה. ויש לזה הרבה ראיות, זה דבר פשוט.
הרב.
כן.
מה מפריע לנו שזה קניין, וזהו, מה מפריע בזה?
הבנתי.
מה מפריע להגיד שזה סוג, שואל, סוג של קניין?
קודם כל לא מפריע שום דבר, זאת האמת. בלי קשר אם זה מפריע או לא. האמת היא שזה לא קניין, האישה היא לא קניינו של הבעל. חוץ לזה, אתה שואל אותי אישית אם זה מפריע לי? כן, זה מפריע לי. זה מפריע לי בהסתכלות הלא שוויונית הזאת, שרואה את האישה כחפץ, כסחורה. אבל זה כבר עניין אישי שלי אם זה מפריע לי. אני לא טוען את זה בגלל זה מפריע לי. אני טוען את זה בגלל זה לא נכון.
אבל יש אלמנטים, אי אפשר לטענים שיש אלמנטים של קניין. רק, רק, רק אין את כל הקניינים, כמו כל דבר
אין, אין שום אלמנטים של קניין.
קנת אישה, קנה בעלה וכו'.
לא, זה לא קשור. זה יחסי ממון, הוא אחראי על הקופה. זה לא, זה, האישה היא לא ממוני, היא לא קנייני. קנתה אישה, קנה בעלה, אגב, זה דין דרבנן.
כן, אבל הרב,
לא דין דור הייתה.
בכל קניין אין זכות מוחלטת. אם אני קונה עבד, אם אני קונה בהמה, זה לא...
קונה עבד הוא שלך כמו שור וחמור.
מה?
אם אתה קונה עבד הוא שלך כמו שור וחמור.
אני קונה עבד קנני, אני קונה עבד עברי, אני קונה בהמה. אז כל קניין יש את ההגבלות שלו, לא כל...
איזה הגבלות? אין שום הגבלות. עבד הוא רכושך כמו הבהמה. אותו דבר.
ועבד עברי?
עבד עברי, גם גופו קנוי, הגמרא אומרת, שם יש קצת מקום לדון. אבל בפשטות אתה גם אותו קונה.
בסדר, אבל יש הבדל אם אני קונה בין בעלות שלי על הבהמה, על הבעלות שלי על כלים,
על בעלות שלי על... אני בכלל לא בטוח שיש הבדל.
הבעלות היא שונה, כאילו יש הבדל גם בעלות. מה, אתה רב חושב שאין הבדל?
אז אני אומר, א', אני לא חושב שיש הבדל בין בעלות על עבד לבעלות על בהמה. זה א', ב', גם אם יש הבדל, העובדה היא שבאישה אין בעלות, נקודה, אין, פשוט אין. זאת המציאות, זה לא קשור לשאלה אם זה מפריע לי או לא מפריע לי. אמרתי, זה מפריע לי, אבל זה לא קשור לעניין הזה. העובדה היא שאין, אפשר לקרוא במאמר, שם אני מפרט את הדברים, נדמה לי שקשה מאוד אחרי זה להגיד משהו אחר. כדאי לקרוא את זה שם.
אוקיי, כאילו הרב מתעלם מכל ה... כאילו הרב מתעלם מכל האלמנטים של קניין שיש
בישה. אני לא מתעלם משום אלמנטים, אין אלמנטים כאלה.
יש קניין, המילה קניין עצמה היא...
המילה קניין, אז עכשיו זה המשפט הבא שלי. אחד הדברים שמבלבלים אנשים זה המילה קניין. טעות גדולה. המילה קניין בהלכה לא קשורה לבעלות בשום צורה שהיא. המונח קניין פירושו פעולה פורמלית שמכילה חלות הלכתית, משפטית. זה נקרא קניין. למשל, כשאני עושה איתך חוזה, לא קניתי אותך, ואנחנו עושים פעולת קניין כדי שהחוזה יחול. מה זה קניין? קניין פירושו פעולה שמבטאת גמירת דעת, ואז החלות המשפטית חלה, זה הכל. נכון שכאשר אני קונה משהו ואני הופך להיות בעלים עליו, גם זאת חלות משפטית, לכן גם שם זה נקרא קניין. אבל זאת דוגמה, המושג קניין לא קשור לבעלות. בעלות היא אחת הדוגמאות למושג קניין. יש עוד קניינים. למשל, קידושין זה גם קניין. זה פעולה קניינית שמכילה חלות. זה הכל. זה לא קשור בכלל לבעלות. לכן המושג קניין, היום משתמשים בו במשמעות הזאת, שאם מישהו הוא קנייני, אז כאילו אני בעלים עליו. אבל זה משמעות מושאלת. בהלכה המושג קניין פירושו פעולה משפטית שמכילה חלות. עכשיו, כל חלות צריך לדון מהי. יש חלות שהיא חלות בעלות, יש חלות שהיא חלות קידושין, ויש חלות שהיא חלות תרומה. הפרשת תרומה זה גם פעולה קניינית. זה מה שאתה אומר, זה מכיל חלות של תרומה, זה הכל.
פדיון הבן זה גם פעולה.
אתה שומע?
פדיון הבן זה גם פעולה קניינית.
ופדיון הבן זה לא פעולה קניינית, כי אתה לא מכיל שום חלות. אין חלות פדוי על הבן. זה לא, אין לזה שום משמעות. זה לא, אין מעמד לסטטוס הזה של להיות פדוי.
כן, הוא הופך לשלי, הבן שלי.
לא הופך לכלום. לא, זה לא, אתה לא קונה אותו מהכהן, זה להפך, זה כבר מדברים גם כן, הראשונים והאחרונים. הפדיון זה לא קנייה של הבן מהכהן. זה חלק ממתנות כהונה.
החובל באישה, למי הוא משלם? לאישה או לבן? החובל באישה, למי משלם את התשלומים?
באופן עקרוני משלם לאישה. אלא שמה שקנתה אישה קנה בעלה מדרבנן וכחלק מהחוזה ביניהם, הוא צריך לפרנס אותה, ולכן מעשה ידיה הולכים אליו. אבל אם היא אומרת איני ניזונת ואיני עושה, אז אתה לא צריך לפרנס אותה, והיא לא נותנת לך את מה שהיא מרוויחה. אין, אתה לא בעלים עליה. זה לא, זה פשוט לא נכון. פיסה לא נכונה.
ומה עם גט בעל כוחה?
לא שומע?
מה עם גט בעל כוחה?
זה משהו אחר, זה לא עניין של קניין. לא אמרתי שהאישה שווה לבעל. לא אמרתי שיש שוויון בהלכה, אין שוויון בהלכה. מפריע לי, הנה דוגמה, זה מפריע לי ועדיין זה נכון, מה לעשות? אין שוויון בהלכה. אבל הבעלות, לא בגלל זה מפריע לי, זה גם מפריע לי, אבל לא בגלל זה. פשוט אין בעלות, אתה לא בעלים על האישה. פשוט טעות.
טוב. אבל מה שאתה יכול לתן לה גט בעל כוחה, זה סימן שהיא חפץ שלך?
לא, היא לא חפץ שלי. אלא אני זה שיכול להחליט להתיר את קשר הקידושין בינינו. ההחלטה היא רק שלי. זה לא אומר שהיא שייכת לי. אין שוויון, אני מסכים שאין שוויון, זה גם כתבתי במאמר. אם מפריע אי שוויון, גם לי מפריע. נכון, ואין לי פתרונות. חלק מהדברים, יש אי שוויון. אגב, חלק מהדברים שרבנו גרשום רצה לעשות, זה קצת לצמצם את אי השוויון. חרם דרבנו גרשום. שלא מגרשים אישה בעל כורחה, ולא נושאים שתי נשים, אבל זה הכל כמובן רק חרם דרבנו גרשום. בעיקר הדין זה לא ככה. אז אין שוויון בהלכה, אני לא טוען שההלכה שוויונית. אני כן טוען שבהלכה אין בעלות של הבעל על האישה. זה פשוט טעות, זה לא נכון. טוב, כל אופן, אז בואו נחזור, כל זה היה רק הערה בסוגריים, אני לא הנושא שלנו כרגע. אני רק רוצה להסביר שאמרתי את ההערה הזאת כדי להראות שפעולת הקידושין היא פעולה קניינית משפטית מופשטת, שמטרתה להכיל חלות של קידושין, ליצור את זיקת הקידושין. ולכן אי אפשר לעשות את זה בחליפין, כי חליפין היא לא פעולה משפטית, חליפין היא פעולה של ילדים. קח אתה משהו, תן לי משהו אחר כנגד זה. כשאתה רוצה פעולה משפטית, זה צריך להיות משהו שהוא מופשט, הוא שייך לספירה המשפטית, ולכן שם אתה צריך להשתמש בקניין כסף ולא בקניין חליפין. אולי המשך לאותו עניין, בקצות, לפני הקצות רגע, כן, הרשב"א בקידושין מדבר על הוא מסתפק בשאלה, אנחנו יודעים שחליפין לא עושים בכסף, אלא בכלים. בגדים, כלים, דברים כאלה. מה קורה אם הכלי לא שווה פרוטה? שווה חצי פרוטה, או רבע פרוטה. זה עושה חליפין, נגיד גפור, לוקח גפור, הגפור הוא כלי, בסדר? אבל הוא לא שווה פרוטה. עכשיו, אני רוצה עם הגפור הזה לקנות בחליפין שדה. אני יכול. עם גפור אפשר לעשות קנין חליפין. זה מה שהגמרא בקידושין אומרת, שחליפין קונים בפחות משווה פרוטה, ואישה בפחות משווה פרוטה לא מקניה. זאת אומרת, חליפין אפשר לעשות בפחות משווה פרוטה. ולכן אישה לא נקנית בחליפין. הטענה שלי זה הבעיה היא לא כמו, רשי אומר, בגלל שזה גניילה, להיכנות בפחות משווה פרוטה, אז כולם שואלים עליו, ואם היא תגיד שלא גניילה, או מה קורה בחליפין שעושים עם כלי שהוא יקר, לא כלי שהוא פחות משווה פרוטה. אז זה לא גניילה אישה, למה שהיא לא תיכנה בחליפין? לכן באמת אני טוען שהראשונים שחולקים על רשי, הם באמת אומרים לא, איש חליפין נקנה בפחות משווה פרוטה, ולכן מה? ולכן ברור שחליפין לא עובד על מישור השווי, אלא על מישור העצם, הגוף. ולכן אישה לא נקנית בחליפין. לא בגלל הגנאי, לא בגלל זה פחות משווה פרוטה, אלא חליפין במהותו לא יכול לעבוד על קידושין. כי חליפין זה החלפת גוף כנגד גוף. והאינדיקציה היא שחליפין עובד גם בכלי שהוא פחות משווה פרוטה. איך זה עובד? רואים שזה לא עובד על השווי, אלא על המהות של הגוף. ולכן אישה לא נקנית בחליפין. לא בגלל זה גנאי לה, כמו שאומר רשי. זה שזה נקבע בפחות משווה פרוטה, זה אינדיקציה, זאת לא הסיבה למה אישה לא נקנית בחליפין. לזה שחליפין עושים בפחות משווה פרוטה, זה אינדיקציה לזה שחליפין זה לא קניין כסף. חליפין זה גוף כנגד גוף, ולכן אי אפשר לעשות לקדש אישה בחליפין. ולכן גם אם תעשה חליפין בכלי מאוד יקר, זה לא יעזור כלום. אתה לא יכול לעשות חליפין באישה לא כי זה מדובר בדבר זול, אלא בגלל שזה גוף כנגד גוף. זה שאפשר לעשות את זה בדבר זול, זה אינדיקציה לזה, שלא מדובר בשווי, אלא בגוף. ממילא אי אפשר לעשות את זה באישה, גם בכלי יקר, לא רק בכלי זול. עכשיו, הרשב"א מסתפק, מה קורה, אם אני רוצה לקנות קניין כסף, בקניין כסף, אבל להשתמש בכלי שלא שווה פרוטה. אז הוא אומר, יש לו צד לומר שזה יועיל, כי בכלי, אפילו פחות משווה פרוטה כנראה נחשב שווה, כי עובדה שאפשר לעשות בו שימוש. אז אולי גם בקניין כסף אפשר לתת לך גפור, בתוך קניין כסף. זה כמובן לא יהיה התמורה, התמורה תיתן הרבה גפורים, אבל בגפור אחד תעשה את הפעולה הקניינית. אז הרשב"א מסתפק, אולי כן, אולי לא. וירבו להקשות עליו מכל מיני כיוונים, בפשטות פחות משווה פרוטה אין לזה שווי. אז מה אכפת לי אם זה כלי או לא כלי? הכלי פה משמש כשווה כסף. שווה כסף הוא ככסף. אז כלי שהוא פחות משווה פרוטה, הוא לא שווה כסף. כי אין לו את השווי, פחות מפרוטה זה לא שווי בכלל. אתם יודעים, יש גזל, פחות מפרוטה אין גזל. ורש"י משמע שאין אפילו גזל גם מדין חצי שיעור. אין בכלל גזל. חצי פרוטה זה לא מדין חצי שיעור. חצי פרוטה זה בכלל לא שווי. זאת אומרת שבפחות מפרוטה, זה לא שיש שווי קטן והוא לא מספיק. פחות משווה פרוטה זה לא שווי בכלל. מה זה אומר? זה אומר שבעצם כלי שהוא פחות משווה פרוטה, אין לו שווי. יש לו רק גוף, אבל אין לו שימוש. לכן, אני חושב שאין צד להגיד שקניין כסף יועיל בכלי שהוא פחות משווה פרוטה. מה שכלי פחות משווה פרוטה מועיל בחליפין, זה בגלל שבחליפין לא צריך שווי, לא בגלל שכלי פחות משווה פרוטה גם הוא יש לו שווי, אלא פשוט בשביל קניין חליפין לא צריך שווי. אבל בקניין כסף, כל המהות שלו זה שהוא עובד על השווי. לכן ברור שלעשות קניין כסף עם כלי שהוא פחות משווה פרוטה, לא יכול להועיל. למשל, דוגמה נוספת, הגמרא אומרת, או היבט נוסף, לא דוגמה נוספת, הגמרא אומרת שמי שמקדש אישה בתמרה, למרות שהאישה לא שווה פרוטה, האישה היא ספק מקודשת. למה? שמה שווה פרוטה במדי. זאת אולי יש איזושהי ארץ ברחבי העולם, שבה תמרה כזאת כן שווה פרוטה. נכון? פה היא לא שווה פרוטה. אבל יש אולי מקום אחר שבו היא כן שווה פרוטה. אז האחרונים מאוד מתחבטים בעניין הזה, למה זה משנה לי אם התמרה שווה פרוטה באיזשהו מקום אחר? כאן היא לא שווה פרוטה. וצריך לקדש אישה במשהו שיש בו שווי שווה פרוטה. מה זה עוזר לי שבמדי, להתמרה הזאת יש כן שווי של פרוטה? אז פעם, לא סתם, אגיד שיעור שלי פעם בישיבה לפני הרבה שנים, שמעתי ממנו את ההסבר הזה, אני לא יודע אם זה כתוב באיזשהו מקום, יכול להיות. הטענה היא בעצם הבאה. אתה, כשאתה מקדש אישה, אתה לא מקדש אותה בשווי, לאישה אין שווי. אתה צריך לעשות פעולה משפטית פורמלית. והגמרא לומדת שהפעולה הזאת היא מתן כסף. לומדים את זה כיחה כיחה משדה עפרון. אבל לא שבאמת אתה צריך שווה פרוטה כדי לקדש את האישה, כי אתה לא קונה את השווי של האישה. אז בעצם אתה לא באמת צריך שזה יהיה שווה פרוטה. מה אתה צריך? שהדבר הזה יהיה לו שם כסף. נכון? עכשיו, אם התמרה הזאת לא שווה פה פרוטה, הבעיה היא שזה לא כסף, לא שהיא לא שווה פרוטה. זה לא כסף, כי פחות מפרוטה זה לא כסף. אבל אם התמרה הזאת שווה פרוטה במדי, אז נכון שפה היא לא שווה פרוטה, אבל אפשר לומר ששם כסף יש לה. כי עובדה שבמדי היא כן שווה פרוטה. ולכן אולי אפשר יהיה לקדש אישה גם פה. לא אולי, בוודאי. רק הספק מקודשת זה רק בגלל שאתה לא יודע אם במדי זה שווה פרוטה. זאת אומרת, משמע מהגמרא שאם אני יודע שיש מדינה שבה זה שווה פרוטה, אז יהיה ודאי קידושין, לא ספק קידושין.
מה שאין כן...
ספק פה הוא פשוט בשאלה כי אני לא יודע אם יש מדינה כזאת. אבל על הצד שיש מדינה כזאת, שבה זה שווה פרוטה, אז זה ודאי קידושין, לא ספק.
הרב, מה שאין כן, אם אתה גוזר חפץ ששווה פחות משווה פרוטה, אז זה
מותר... כי בגזל צריך שווי. בקידושי אישה לא צריך שווי. בקידושי אישה צריך שהדבר שאני נותן לה הוא יהיה כסף. יש עליו שם כסף. אז אם במדי הוא שווה פרוטה, אז בהחלט יש לו שם כסף. זה שפה הוא לא שווה פרוטה, אז הוא לא. זה בדיוק אינדיקציה נהדרת לזה, שבאישה לא רק שאתה נותן שווי כנגד שווי וחליפין לא מועיל. אתה בעצם גם לא אמור לתת שווי. כי לאישה אין שווי, אתה לא קונה את השווי שלה. אלא מה? הפעולה של נתינת הכסף, זאת הפעולה המופשטת שמכילה קידושין. בשביל זה צריך שהדבר שאותו אתה נותן, יהיה לו שם כסף. ויכול להיות מצב שהוא לא ישווה פרוטה, אבל אם יש לו שם כסף, זה גם טוב מבחינתי. זה אינדיקציה עוד יותר טובה לזה, שבאישה, גם כשאני עושה קניין כסף, זה לא קניין כסף כמו שאני קונה שדה. אלא אני עושה פעולה פורמלית, שמכילה את הקידושין. זה לא שווי כנגד שווי. לכן לא צריך פה באמת שיהיה שווי. כל מה שצריך שווי בתמרה, זה פשוט כדי שיהיה לה שם כסף. אבל בשביל זה מספיק שיהיה לה שווי במדי. לא צריך שיהיה לה שווי פה. כי גם ככה אני מתייחס לתמרה הזאת, כי כחפץ שיש לו שם כסף. אז אפשר לעשות איתו פעולה של קידושין. יש... תוספות שאומר, בערכין, תוספות בערכין, בדף למד, שכל דבר שעתיד לחזור לבעליו, לא נקנה בחליפין. דבר שהוא קנוי לזמן. למה? כי דבר שקנוי לזמן, כשאני מקנה לך נגיד שדה לשנתיים, אז בעצם הגוף של השדה הוא שלי. השווי של השדה, היכולת לעשות שימוש, בשדה, הפירות של השדה הם שלך. ולכן אי אפשר להקנות שדה לזמן קצוב, או כל דבר לזמן קצוב, בחליפין. כי חליפין זה תמיד כאשר קונים את הגוף. אבל קניין לזמן, במהותו, זה קניין של הפירות, או גוף לפירות, זה לא קניין של הגוף. ולכן אומר התוספות, אי אפשר לעשות את זה בחליפין. יש עוד ראשונים שמדברים על זה שכל קניין לזמן הוא בעצם קניין פירות. אין דבר כזה קניין הגוף לזמן. קניין לזמן, פירוש הדבר, תעשה שימוש בדבר במשך זמן קצור, היית שואל מי הבעלים על הדבר עצמו? אני. אני הבעלים על הדבר עצמו. אתה רק יכול לעשות בזה שימוש לזמן קצוב. לכן דבר כזה אי אפשר לקנות בחליפין. שואל הקצות על התוספות, ועקוף צדיקי, באותו מקום של... אז שואל התוספות, איך לומדים חליפין מבועז, כן, וחלץ איש נעלו מגילת רות, משם לומדים את קניין חליפין, וקניין חליפין הוא קנה שם שדה, אבל השדה הרי חוזר ביובל, אז זה קניין לזמן. אז איך זה מסתדר עם התוספות? התשובה זה שקניין של שדות בזמן שיובל נוהג הוא לא קניין לזמן. למרות שאחרי זמן מסוים כשמגיע היובל, השדה חוזרת לבעלים המקורי שלה, עדיין זה לא קניין לזמן.
זאת התורה שמתחילה
עליך. אתה שומע?
זאת התורה שמתחילה עליך.
התורה ש...
מטילה לך שתרזיר, שהשדה יחזיר
לה... או אפילו אם היא מפקיעה את... אני אסביר את זה קצת יותר. יש הגמרא בפרק הזהב, הגמרא מתייחסת ליובל, לפעולה של היובל, בתור הפקעת הדמלכה. זה הפקעה של המלך. המלך, כן, הקדוש ברוך הוא, מפקיע את השדות ואת העבדים ומוציא אותם לחופשי ביובל. מה זה אומר? זה בעצם אומר שהרי למה קניין לזמן הוא קניין פירות? כי בסופו של דבר, החפץ נשאר שלי. אני רק נותן לך זמן מסוים לעשות בו שימוש. נפקמינה למשל, אם אתה קונה את השדה לזמן מסוים, נגיד לשנתיים, אתה לא יכול לחפור בבורות שכין ומערות. אתה לא יכול להרוס לי את השדה. כי השדה היא שלי, הגוף של השדה נשאר שלי. מותר לך לעשות בזה שימוש לזמן מסוים, אבל אל תהרוס את הגוף, כי הגוף עדיין נשאר שלי. אבל כשאתה קונה את השדה בזמן היובל, מי שקנה את השדה מותר לעשות בה מה שהוא רוצה. יכול לחפור בבורות, שכין ומערות, יכול, כן, המשנה למלך בפרק י' א' מלכות שמיטה, מדבר על זה, כאשר אתה קונה את השדה, בזמן שיובל נוהג, אתה יכול לחפור בבורות שכינו מערות. למה? אז זה קניין לזמן, עד היובל. תשובה היא לא. וכשאתה קונה את השדה, בזמן שיובל נוהג, כל זמן שהשדה נמצאת אצלך, היא שלך לגמרי כולל הגוף. כשיבוא היובל, המלך מפקיע ממך את השדה, ומחזיר את זה אליי. אבל זה לא קניין לזמן. קניין לזמן זה קניין שמראש נקנה למספר שנים מסוים. פה אני הקניתי לך את זה קניין עולמי. רק אחרי כמה שנים יגיע המלך, יפקיע את זה ממך, ויחזיר את זה אליי. זה לא אותו דבר כמו קניין לזמן, זה קניין עולמי. רק זה קניין עולמי שהמלך כשהוא רוצה, זכותו להפקיע את זה ולהחזיר את זה אליי. לכן פה... זה שלך לגמרי, גם הגוף וגם הפירות הם שלך. הדוגמה לדבר, שנייה אחת. הדוגמה לדבר, הגמרא, כשהיא מדברת על עבדים, אז עבד נרצה, כתוב, והרצה אדונו את אזנו אל הדלת, ועבדו לעולם. הוא עבד שלי לעולם, עבד נרצה. אבל הגמרא בפרשת בהר אומרת, הגמרא, התורה בפרשת בהר אומרת שהוא יוצא ביובל. אז הגמרא בקידושין אומרת, אז מה זאת אומרת ועבדו לעולם? הרי הוא יוצא ביובל. אז אומרת הגמרא לעולמו של יובל. מה זה המשחק מילים הזה? אז זה עד היובל, מה זה נקרא לעולם? לא, לעולמו של יובל. מה הכוונה? הנקודה היא כזאת. כל קניין לזמן הוא בעצם רק זכות שימוש. הגוף נשאר שלי. נתתי לך זכות שימוש למספר שנים מסוים. ביובל, הקניין הוא קניין גמור. גוף ופירות, לא רק זכות שימוש, לא רק שימושים. גם הדבר עצמו קנוי לך. רק אחרי כמה שנים יבוא המלך ויפקיע את זה ממך. ויחזיר את זה אליי. אבל בינתיים, כל עוד זה שלך, ושלך גם בגוף וגם בפירות. לכן זה נקרא לעולמו של יובל, מה הכוונה? בקניין לזמן בדרך כלל זה קניין שמראש אני עושה איתך קניין לשנתיים. בקניין שדה כשהיובל נוהג, הקניין הוא קניין לעולם, לנצח זה הופך להיות שלך. זהו, שלך גוף ופירות הכל שלך. אחרי כמה שנים יבוא המלך ויפקיע את זה ממך, אבל זה לא קניין שמראש הוא קניין לזמן. זה מה שחזל מתכוונים כשהם אומרים לעולמו של יובל. אז לכן, גם אומר המשנה למלך, שבזמן שהשדה נמצא אצלך עד היובל, אתה יכול לחפור בו בורות שכינו מאות, כי השדה הוא לגמרי שלך. אז אם כך, מה שמקשה הקצות על התוספות לא קשה כלום. הוא אומר, למה אצל בועז קנו את השדה בחליפין? הרי בזמן שיובל נוהג, זה קניין לזמן, ותוספות אמר שקניין לזמן לא קונים בחליפין. בקניין לזמן רגיל לא קונים בחליפין. אבל קניין של שדה בזמן שיובל נוהג זה לא קניין לזמן. זה קניין הגוף, זה קניין עולמי. ברגע זה קניין הגוף, ודאי שהוא נקנה בחליפין. כי אני קניתי גם את הגוף. זה שאחרי כמה שנים יבוא המלך ויפקיע, זה עניין אחר, אבל כל עוד הוא לא עשה את זה, הגוף הוא גוף שלי. לגמרי. שנייה אחת, יש לי זכר חורת, רק רגע. טוב, נחזור. סליחה, פשוט פתאום איזה סחרחורת. אוקיי, אני ממשיך. בואו נחזור רגע עכשיו לעניין הזה של השווי כאובייקט מופשט. הטענה בעצם זה שכמו שאמרתי, כסף הוא המחשה של המושג המופשט הזה שנקרא שווי. אם אני רואה אותו כאובייקט, את המושג המופשט הזה, אז אני עושה לו המחשה על ידי כסף. כן, עשינו את כל ההבדלים בין קניין חליפין וקניין כסף וכו'. מה קורה כשאני מפקיד אצלך כסף בתור פיקדון? דיברנו על ההלוואה, על פיקדון, על שמיטת כספים לגבי העניין הזה. כשאני מפקיד אצלך כסף, בעצם אני שם אצלך גילום של שווי. אבל לפי מה שאני אומר כאן, בהחלט סביר שאם הפקדתי אצלך מעטפה עם 200 שקל, עדיין אתה לא חייב להחזיר לי את ה-200 שקל שהפקדתי אצלך, כי ה-200 שקל האלה הם בכלל לא חפץ. ה-200 שקל האלה זה בסך הכל סימון לזה שהפקדתי אצלך שווי 200 שקל. ולכן אתה יכול להחזיר לי 200 שקל אחרים. אפילו בפיקדון, בהלוואה זה ודאי, אפילו בפיקדון, כיוון שהשטר מצד עצמו אין לו בכלל שום משמעות, זה לא חפץ. זה סימול לשווי של 200 שקל. ואם אתה מחזיר לי 200 שקל אחרים, זה בסדר גמור, זה אותו דבר. אז מה ההבדל בין זה לבין הלוואה, למשל? ההבדל הוא שכשאני הפקדתי אצלך 200 שקל, זה בעצם מקביל למה שתיארתי בתור דמי מקח. זוכרים את ההבדל בין דמי מקח לבין הלוואה? בהלוואה, בעצם אחרי שהלוויתי לך 200 שקל, אין לי אצלך שום דבר, גם לא שווי 200 שקל. בדמי מקח, יש לי אצלך שווי של 200 שקל. וזה במובן הזה זה כמו פיקדון. כשהפקדתי אצלך 200 שקל, יש לי אצלך שווי של 200 שקל. נפקמינה אפשר לקנות עם זה. עם הלוואה אי אפשר לקנות, אי אפשר לקדש אישה. וזה אפשר לקנות. כשאני מפקיד אצלך 200 שקל, זה כמו שיש לך, יש לי אצלך דמי מקח 200 שקל. לכן אתה יכול לתת לי 200 שקל אחרים. זה לא השטר המסוים הזה שייך לי. אבל זה לא דומה להלוואה במובן הזה שיש לי אצלך שווי של 200 שקל. יכול לקדש אישה, יכול לקנות עם זה. וכדומה. או דוגמה אחרת שאפשר לראות את זה, לגבי איסור ריבית. כן, כשאני מלווה לך בריבית, אז בעצם, אני הלוויתי לך כסף, והריבית הוא איזשהו סוג של דמי סחירות, נכון? מה זה ריבית? בריבית אתה בעצם משלם לי על השימוש בכסף שלי, לא על הכסף שלי. הרי את הכסף שלי אתה תחזיר לי. אז על מה זה הריבית? ריבית זה דמי המתנת מעות. זה הזמן שבו אתה יכול לעשות שימוש בכסף שלי. נכון? אז בעצם ריבית זה איזשהו סוג של השכרה של כסף. אני מזכיר לך מכונית, הרי אחרי זמן אתה מחזיר לי את המכונית. אז על מה אתה משלם לי את דמי הסחירות? על הזמן. אני נותן לך את הזמן שימוש במכונית, זה הפירות, נכון? הפירות של המכונית, אתה יכול במשך זמן מסוים לעשות בזה שימוש, ועל זה אתה משלם לי. עכשיו מתברר שבכסף יש איסור להזכיר כסף. אני רוצה להזכיר לך כסף, לתת לך את הכסף שלי, ואתה תשלם לי על הזמן שבו אתה עושה שימוש בכסף שלי. התורה אוסרת את זה. אבל יש פה הבדל בין הריבית לבין המכונית. כי במכונית, אחרי שנתתי לך את המכונית, אתה מחזיר לי את אותה מכונית שנתתי לך. אם תחזיר לי מכונית אחרת, זה לא טוב. אתה צריך להחזיר לי את המכונית שנתתי לך, היא שייכת לי. מה קורה בהלוואה בריבית? אז זה כאילו השכרת כסף, נכון? אבל זה לא שאתה באמת צריך להחזיר לי את הכסף שנתתי לך. למה? כי מלווה לא הוצאה ניתנה. אתה לא צריך להחזיר לי את הכסף שנתתי לך. אז באיזה מובן יש פה השכרת כסף? התשובה היא, זה השכרת שווי, לא השכרת כסף. נתתי לך שווי משלי, תעשה בזה שימוש זמן מסוים, ואחרי הזמן הזה, אתה בעצם יכול להחזיר לי שווי, אבל להחזיר לי שווי, אין פירוש על להחזיר לי את אותם מטבעות שאני נתתי לך. זה רק מטבעות באותו שווי של המטבעות שאני נתתי לך. אוקיי? כשראינו כבר שבהלוואה זה אפילו לא זה, כי אין לך באמת שווי, אין לי אצלך שווי מסוים. אני נתתי לך שווי, אתה צריך להחזיר לי שווי. אבל כמובן לא דווקא את המטבעות שאני נתתי לך. והריבית פירושו, תקח את זה ככה, האיסור ריבית זה בעצם אומר, זה פן אחר של אותו עניין. אני אמרתי שכשאני מלווה לך כסף, אין לי אצלך שווי. אני נתתי לך שווי משלי, אבל נתתי לך אותו במתנה. אחרי שנתתי לך, אין לי שווי שלי שנמצא אצלך. לכן יש את איסור ריבית. כי איסור ריבית זה בעצם אומר, אני מתייחס להלוואה כסוג של השכרת כסף. אז נתתי לך שווי שהוא שלי, תעשה בו שימוש, ותשלם לי את דמי השכירות על השווי. אז זה בעצם אומר שההלוואה זה לראות את זה כאילו שיש אצלך שווי שהוא שלי. אתה עושה שימוש בשווי שלי במשך זמן מסוים. ועל זה אתה משלם לי עם הריבית. זה בעצם דמי השכירות. איסור ריבית בעצם אומר, נדמה לי לפחות, שאיסור ריבית בעצם אומר שזה לא נכון להסתכל על זה כך. הלוואה זה לא לתת לך שווי שלי שתעשה בזה שימוש. נתתי לך מתנה, שווי מסוים, ועכשיו הוא שלך. אתה לא עושה שימוש בשווי שלי. ממילא אתה לא יכול לשלם לי ריבית, כי הריבית זה דמי תשלום על השווי שלי שאתה עושה בו שימוש. אבל אין שווי שלי שנמצא אצלך. לכן לא שייך לשלם על זה ריבית. כן?
האם יש הבדל בין מלווה כסף למלווה מכונית?
לא.
אין הבדל? אז מה, המכונית צריכה להיות אותה מכונית שאתה מחזיר לי? כשאני מלווה לך...
לכן מכונית... זה לא הלוואה, מה זאת אומרת? לכן זה לא הלוואה. כי אם זה היה הלוואה, אז אתה יכולת להחזיר מכונית אחרת. ואם זה היה ככה, אז אסור היה לקחת את דמי השימוש.
בסדר, אז כשאני מלווה לך מכונית, איך זה נקרא?
לא הבנתי.
זה
הלוואה? זה הלוואה, ברור. ואז אסור לי לקחת ממך את הכסף על השכירות.
לא, אבל כשאני מלווה לך מכונית, אני אתן לך מכונית לשימוש של זמן, אז אני יכול להזכיר לך את המכונית הזה.
אז זה לא הלוואה, אז זה השכרה. הלוואה של מכונית זה לתת לי מכונית, אבל אני יכול לתת לך מכונית אחרת במקום זה. שאני פורע לך את ההלוואה. במצב כזה אסור לך לקחת דמי שכירות, זה יהיה ריבית.
אז יש ריבית גם על דברים אחרים חוץ
מכסף? בשכירות, ברור. בשכירות, זה כמו עוד מפורשות. הלוואה זה, כל הלוואה, לא רק הלוואת כסף. בשכירות, מה שקורה, זה לא הלוואה של מכונית, זה השכרה של מכונית. המכונית שנתת לי היא מכונית שלך. ולכן כשאני עושה בשימוש, אני צריך לשלם לך על זה. כי אני עושה שימוש במכונית שלך. אבל אם אתה תלווה לי מכונית, אז אני עושה שימוש במכונית שלי, לא במכונית שלך. אז מה פתאום שאני אשלם לך על זה? זה ריבית.
אז לדעתך, מה ההבדל בין הלוואה לשאלה? כשהשואל לוקח ממני את החפץ שהוא רוצה, שהוא צריך?
זה בדיוק ההבדל. שבשאלה... כשאני שואל ממך חפץ, החפץ שאותו שאלתי הוא שלך. הוא לא שלי. אבל במקרה הזה אתה מוותר לי על התשלום, אתה עושה לי השכרה בחינם. בהשכרה אתה מבקש ממני כסף, בהשאלה אתה מוותר לי על הכסף, אבל עדיין השכרה, גם השכרה וגם השאלה, הדבר שנמצא אצלי הוא שלך.
בסדר, ואין השאלה בכסף?
לא. מה זה השאלה בכסף? את הכסף אני לוקח, אני מוציא אותו.
כן, אני מוציא אותו ואני מחזיר לך.
אז מה? איזה מין השאלה הזה? להשאיל, כשאתי משאיל, אני צריך להחזיר לך את מה שהשאלתי. יש פיקדון של כסף. שזה כמו השאלה, או לא בדיוק השאלה, זה פיקדון. זה שומר. אתה צריך להיות שומר על מעטפה עם כסף. אבל אפילו שם, כמו שאמרתי קודם, כשאני מחזיר לך, אני חושב בפשטות, אתה יכול להחזיר גם שטרות אחרים. לא צריך להחזיר את השטרות שהוא נתן.
כן, זה בהחלט.
אבל זה כן נכון, שבמקרה שאתה הפקדת אצלי 100 שקל, אז יש אצלי 100 שקל, שווי 100 שקל שהוא שלך. אבל אני לא חייב להחזיר לך דווקא את המטבע שאתה נתת לי. אני יכול לתת לך שטר אחר או מטבע אחר. אבל למשל, אם אתה רוצה לקדש אישה בזה, או לקנות בזה, אתה יכול. כי יש אצלי שווי 100 שקל שהוא שלך. אתה יודע, זה מאוד עדין, אבל נדמה לי שלאור ההגדרות שאני נתתי פה, זה יוצא מאוד ברור. למשל, הגמרא בקניין כסף, דוגמה נוספת, ממש לי, אני לא מרגיש טוב. הגמרא בקניין כסף, הגמרא אומרת שבקרקע, הקרקע נקנית בכסף, אבל מטלטלין, מדאורייתא זה נקנה בכסף, אבל מדרבנן צריך משיכה. למה? שמה יאמר לו, נשרפו חיתך בעלייה. תגיד, אני רוצה לקנות מאליאב חיתים, ב-100 שקל, בסדר? עכשיו, דיברנו על זה, בתחילת פרק הזהב, הגמרא דנה איך קונים, אז הגמרא אומרת, אם הוא לקח ממני את הכסף, אני לא קניתי ממנו את החיתים. מדאורייתא כן, אבל מדרבנן תקנו שלא. עד שאני אמשוך את החיתים. אבל אם אני משכתי את החיתים, הוא קנה ממני את הכסף. יש אסימטריה בין הכסף לבין החיתים, הסחורה. כשמושכים את הסחורה נקנה הכסף, כשמושכים את הכסף לא נקנתה הסחורה. בחליפין זה סימטרי. אפשר למשוך את איזה מהם שאנחנו רוצים, והשני קונה. בכסף לא.
דיברת על זה.
כן. עכשיו, למה באמת צריך משיכה, למה קניין כסף לא קונה? כי יש חשש שהוא אמר לו, נשרפו חיתך בעלייה. אם תפרוץ שריפה, והחיתים שלך עדיין נמצאים אצלי. החיתים שלי נמצאים אצל אליאב. בסדר? ואני שילמתי לו את הכסף. עכשיו, אם היינו אומרים שתשלום הכסף קונה את החיתים, אז אם הייתה פורצת שריפה אצל אליאב בבית, או במחסן שם, אז החיתין היו נשרפים, זו הייתה בעיה שלי, החיתין אני קניתי אותם והם נשרפו, אכלתי אותה. הוא לא יתרח להציל את זה, כי מה אכפת לו, החיתים הם חיתים שלי. לכן תקנו חכמים שהחיתים לא קנויים לי עד שאני לא מושך אותם. העברת הכסף לא קונה את החיתים. עכשיו אני שואל, למה לא חוששים שמא יאמר נשרפו מעותיך בעלייה? כשאני מושך את החיתים, הכסף נקנה לאליאב, אבל הכסף עדיין נמצא אצלי. נו, אז אם תפרוץ שריפה אצלי איפה שהכסף נמצא, אני אגיד לאליאב, נשרפו שטרותיך בעלייה. למה הכסף כן נקנה? מה אתם אומרים?
יכול להיות שהיה הגיוני שהוא פשוט משתעבד לעסקה.
מה, לא שומע?
יכול להיות שהכסף משתעבד, יש לך הרי כסף אחר, שווה כסף. אתה לא דווקא חייב לתת מעות ספציפיות.
לא, מי לא משתעבד, זה בדיוק הנקודה. כי מה שנקנה לו זה לא שטרות מסוימים של כסף, נקנה לו שווי. הכסף זה רק גילום. אז מה זה משנה אם נשרף הכסף? אני אצטרך לתת לו כסף אחר. כי הוא לא קנה כסף שהוא שטר מסוים. הוא קנה שווי 100 שקל אצלי. והשווי הזה, אני יכול לתת לו את זה במטבע הזאת, או במטבע אחרת, או באיזה מטבע שלא תהיה, זה לא משנה. לכן גם אם ישרפו המאות, זה לא משנה שום דבר. אני עדיין אצטרך לתת לו שווי של 100 שקל. לכן בכסף לא שייך להגיד נשרפו שטרותיך בעלייה. רק בסחורה. זו עוד אינדיקציה למה שאמרתי קודם. שכשאומרים שהוא קנה את הכסף, אין הפירוש שהוא קנה מטבע מסוים של כסף. הוא קנה שווי של 100 שקל שנמצא אצלי. יש לו עכשיו אצלי שווי של 100 שקל. ועל השווי המופשט הזה הוא אף פעם לא נשרף. לא שייך להגיד אז הם נשרפו מהותיך בעלייה. בסדר? זה עוד אינדיקציה לזה שכשקונים כסף זה לא אותו דבר כמו לקנות סחורה. כשקונים כסף הכוונה יש אצלי שווי של 100 שקל שהוא שלך. אתה קנית אותו. אבל זה שווי מופשט, הוא לא יכול להישרף. לכן פה לא שייך לתקן שתמשוך את הכסף כדי לקנות אותו. אתה קונה שווי, אתה לא קונה כסף. אז כשאומרים שכשאני משכתי את הסחורה, אתה קנית את הכסף, הכוונה ששווי מסוים שנמצא אצלי שייך לך. לא מטבעות, שווי. כשאני אשלם לך את זה, אני אעשה את זה באמצעות מטבעות. אבל מה שקנית זה לא את המטבעות, אתה קנית את השווי. שנייה אחת. טוב, אז זה דוגמה נוספת.
הרב?
כן.
הרב? אולי הרב ינוח.
אה?
ביטולה הוא קיומה, אולי הרב ינוח.
אה, כן, בסדר, אני אמשוך עוד כמה דקות, אני מקווה, זה בסדר. תראו, בפרק הזהב, בעצם מתחיל בכל מיני עסקאות. קונים כסף בזהב או זהב עם כסף, והניסיון הוא, הרצון הוא לנסות לברר בכל עסקה כזאת, מי זה הכסף ומי זה הסחורה. הנפקמינה היא, מה שאמרתי עכשיו, שאם אני מושך את הסחורה, אז נקנה הכסף. ואם מושכים את הכסף, לא נקנתה הסחורה. ולכן בכל עסקה חשוב להגדיר איזה צד זה הכסף ואיזה צד זה הסחורה. עכשיו, למה זה מסובך? בגלל שאנחנו יודעים שבשווה כסף הוא ככסף. לכן, גם אם אני חייב לך 100 שקל, אני יכול לתת לך תלה בשווי 100 שקל, והוא ישמש בתור הכסף. אז עכשיו, כשאני קונה ממך עגבניות ומשלם לך בכסף, אז לכאורה ברור שהעגבניות זה הסחורה, והכסף זה הכסף פה, כן? אבל בעצם זה מאוד לא ברור. כי אני יכול להתייחס לעגבניות בתור שווה כסף, ואז בעצם גם העגבניות זה כסף. ולהפך, אני יכול להגיד שאני רוצה ממך את הכסף, ואני משלם לך בעגבניות תמורתו. למה להחליט שהעגבניות זה הסחורה והכסף הוא הכסף? או אני יכול למשל לתת לך עגבניות ולקבל את תמורתן בכיסא. כי הרי שווה כסף הוא ככסף. עכשיו, במקור, החלפת עגבניות בכיסא זה היה קניין חליפין. אבל אחרי שהתחדש קניין כסף, אפשר להגדיר את החלפת עגבניות בכיסא, אפשר להגדיר את זה כקניין כסף, לא כחליפין. ואז אנחנו נצטרך לחשוב מה פה יהיה הסחורה ומה יהיה הכסף. זה מאוד לא ברור. כשאתה מגדיר קניין כסף ולא קניין חליפין, אז מאוד חשוב להגדיר איזה מהדברים זה הסחורה ואיזה מהדברים הוא הכסף. אני אביא לכם כמה דוגמאות שבהם השאלה הזאת עולה ומאירים על זה שלא לא ברור בעצם מה זה הסחורה ומה זה הכסף. למשל המשנה במסכת שביעית בפרק שמיני, המשנה אומרת שלא משלמים בפירות שביעית על מלאכה, כשאתה הולך לספר, הוא מספר אותך, אתה לא יכול לשלם לו בפירות שביעית. אז החזוני שואל, למה להגיד שהירקן משלם לספר בפירות שביעית? תגיד שהספר משלם לירקן בעבודה. בעצם הפירות זה הסחורה, זה לא הכסף. והעבודה היא הכסף. ואז גם זה פותר את הבעיה שלא מוסרים דמי שביעית לעם הארץ, לא משנה, זה פותר גם כל מיני בעיות. אז יש כל מיני תירוצים שאומרים על זה. אבל נדמה לי שההסבר הפשוט הוא, וזה, יש הרבה קושיות מאותו סוג, ואני חושב שלכולם זה אותו הסבר. מה שמגדיר את המושג כסף, זה בעקבות מה שדיברתי עד עכשיו. כאשר אני הולך לספר, אז אני בעצם רוצה תספורת. אני משלם לו בפירות שביעית. הספר, היוזם של העסקה הוא אני, לא הספר. הסחורה שאותה רציתי לקנות זה תספורת. את פירות השביעית אני משלם לו, לא בגלל שהוא היה מעוניין בפירות שביעית, אלא בגלל שאני חייב לו 100 שקל, ופירות השביעית זה שווה כסף שמשמש אותי כדי לשלם לו את ה-100 שקל שמגיע לו. יכולתי גם לשלם לו עם תלה, או עם מטבע של 100 שקל, משטר של 100 שקל, או עם פירות. במקום שבו אני משתמש בפירות, או במכשיר, או במה שלא יהיה, כשווי, כתמורה, אז הדבר הזה הוא הכסף. זאת אומרת, מי שיזם את העסקה זה אני רציתי להסתפר. לכן ברור שהתספורת שהוא נתן לי, זה לא שווה כסף, זה הסחורה. והתמורה שאני נותן לו, זה הכסף. גם אם אני נותן לו את זה בפירות או בכלי, זה לא משנה. כיוון שפה יכולתי לתת לו את זה בכיסא, יכולתי לתת לו את זה בתלה, אני נותן לו משהו, אבל יכולתי לתת לו כל דבר אחר. ברגע שיכולתי לתת לו כל דבר אחר, כל מה שאני נותן לו זה הכסף של העסקה. ומה שהוא נותן לי זה הסחורה.
למה זה לא החליפין הפרימיטיבי?
הבנתי?
אני אומר, מה בין זה לבין חליפין הפשוט?
יכול, אני אומר, זה רק הגדרה. יכולתי להגדיר את זה כקניין חליפין, אבל אם הגדרתי את זה כתמורה, ככסף, אז פה מה שמוגדר ככסף זה הפירות ולא התספורת. יכולתי גם לעשות חליפין, אולי. במקרה של, 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 של עבודה אי אפשר לעשות חליפין, לפחות לא חליפי שווה בשווה. כי אתה לא מקבל ממנו איזשהו סוג של חפץ, ואמרנו שחליפין זה החלפת חפץ בחפץ. ולכן עושים פה קניין כסף. אבל כשאתה מגדיר קניין כסף, עדיין גם בקניין כסף יש צד שהוא כסף וצד שהוא סחורה. ואיך תגדיר מי זה הצד של הכסף ומי זה הצד של הסחורה? אני אומר, הצד הדווקני זה הסחורה. הצד שלא אכפת לי מה תיתן לי זה הכסף. אוקיי? וזה פותר הרבה מאוד קושיות שהאחרונים מסתבכים איתם. עכשיו, אחרי שהגדרתי את זה, אני חושב שזה נראה פשוט ביותר, אין מה להסתבך עם זה. זה ברור לגמרי. אתן לכם דוגמה נוספת.
רגע, הרב, אבל הספר יכול להיות שהוא ירצה דווקא פירות ולא דברים אחרים.
אם הוא קובע שהוא רוצה דווקא את הפירות האלה, זה באמת לא יהיה כסף. רק אם אני נותן לו את הפירות האלה כשווי, שהוא מוכן לקבל את זה בתור שווי. אבל אם הוא היה יוזם את העסקה והוא היה רוצה ממני פירות, והוא היה אומר לי, אני אספר אותך תמורת זה, במקום לשלם לך, אז התספורת היה הכסף והפירות היה הסחורה. זה הכל עניין יחסי. כל השאלה זה מה רוצים בדווקא, ומה נותנים עליו רק בגלל השווי שלו.
לא, ביתר דיוק כל השאלה היא מי יזם מה? מי יזם את מה? אבל וגם אם הספר הוא מעוניין בפירות, אם הוא לא יזם את העסקה, אז התספורת...
לא, אם הספר רוצה דווקא את הפירות ולא מוכן לקבל שום דבר אחר.
לא, זה בסדר.
אז הפירות יהיו באמת סחורה ולא כסף.
בסדר, אבל אני מדבר על מקרה בדעים. שהספר מעוניין בפירות, הוא לא רוצה דווקא את הפירות, אבל טוב לו, מתאים לו, הוא מעוניין...
לא, אז זה לא אומר. מי שיזם את העסקה זה המסתפר או הספר?
לא, זה המסתפר.
אז המסתפר. אז זה אומר שהתספורת היא הסחורה.
כן.
והספר אומר, אין לי בעיה, אני צריך פירות, אז אני מוכן שתשלם לי גם בפירות. אין לי בעיה. אבל הוא היה מוכן גם לקבל כסף, לא רק פירות. אני, תמורת הפירות האלה, לא הייתי מוכן לקבל כסף. אני רוצה תספורת. אז לכן התספורת זה הסחורה, והפירות זה הכסף.
לא, אבל עכשיו שהוא מקבל פירות, הוא אומר לעצמו, טוב לי.
ברור שטוב לי, אחרת הוא לא היה מוכן לקבל את זה. אבל זה לא משנה. הוא עדיין מקבל, הוא היה מוכן גם לקבל כסף. רק לא אכפת לו לקבל גם פירות. כי גם הפירות זה בסדר. כל עוד הוא לא יזם את זה כי הוא רצה דווקא את הפירות, אלא הוא מתרצה גם בפירות, כי מבחינתו זה גם בסדר, אז הפירות זה הכסף. למשל, בשולחן ערוך בסימן ריש ג' בחושן משפט, אם אתה קובע עם שכיר שעבד אצלך, שאני עובד אצלי שכיר, ואני קובע שאני אתן לו תלה, בתור תמורה. אז אומרת הגמרא, אם השכיר עבד, הוא לא קנה את התלה. ושם גם כתוב חידוש נוסף, שהוא לא חייב לתת לו את התלה, אלא יכול לשלם לו גם בכל דבר אחר. למה הוא יכול לתת לו כל דבר אחר? כי התלה ניתן פה בתור שווי, הוא לא סחורה. לכן אתה בעצם, זה שאתה אמרת שתיתן לו תלה, זה לא בדווקא. אתה אומר, הוא התרצה לתלה, אבל בעצם התלה היה פה כסף. אם זה ככה, אז אתה לא חייב לתת לו תלה, אתה יכול גם לתת לו משהו אחר. יש רשב"א, למשל בכתובות, בדף נ"ו, הרשב"א, הגמרא אומרת שמה, שמי שמקדש אישה, על מנת שאין לה עליו שער כסות ועונה, אז התנאי קיים, כי זה מתנה בממון, מתנה על מה שכתוב בתורה, בדבר שממון תנאו קיים. אומר הרשב"א, זה רק בשער ובכסות, לא בעונה. כי שער וכסות זה סחורה שאני מתחייב לאישה, אז זה דבר שבממון ואפשר להתנות עליו. אבל עונה זאת מצווה בדווקא. אז כך אומר הרשב"א. השואלים האחרונים, אבל מה זאת אומרת, עונה זה סוג של הנאה, שהיא שוות כסף, והאישה יכולה למחול על זה. אז למה אי אפשר להתנות בתנאי? אז הוא אומר, כיוון שהחיוב של העונה הוא לא חיוב כספי, העונה לא ניתנת כשווה כסף. נכון שהאישה יכולה למחול אם תיתן לה משהו במקום, אבל את העונה אתה חייב בתור עונה, לא בתור שווה כסף. את הכסות אתה יכול לתת לך כסף שהיא תקנה אם זה כסות. אבל בעונה אתה חייב לה את העונה. גם אם היא יכולה לוותר לך בזמן מסוים על עונה, אתה לא יכול להתנות על העונה, כי זה לא נקרא דבר שבממון. עכשיו יש עוד כל מיני קושיות שאפשר ליישב באותה צורה, אבל אני אומר, זה הכל יישומים של אותו דבר. אני רוצה רק לסיים בנקודה אחת. הגמרא בפרק הזהב גם הרבה מסתבכים איתה. הגמרא דנה שמה, כשאני מחליף כסף בזהב, אז הגמרא דנה מי זה הסחורה ומי זה הכסף. והגמרא מביאה שם שני קריטריונים. חריפות וחשיבות, הזכרתי את זה אני חושב. חריפות הכוונה דבר שהוא עובר לסוחר. וחשיבות זה דבר חשוב. בסופו של דבר הגמרא אומרת, הזהב זה הסחורה והכסף זה הכסף. כסף, המתכת כסף. כן, היא הכסף. למה באמת עולה שם השאלה? החריפות והחשיבות זה לא המושגים שמגדירים כסף. יש הרבה אחרונים שטוענים שזאת ההגדרה של המושג כסף. חריפות וחשיבות. זה לא נכון. ההגדרה של המושג כסף, זה מה שאמרתי קודם. זה תמורה לא הכרחית. תמורה שאתה נותן את זה רק בשביל השווי שלה. זה ההגדרה של כסף, דבר שהוא שווי. אלא מה? כשאתה קונה מטבע כסף במטבע זהב, או מטבע זהב במטבע כסף, אז בשני הצדדים יושב משהו שווי. אני רק רוצה מטבעות זהב, ואני מוכן לתת לך בשבילהם מטבעות כסף. במקרה הזה זה כסף תמורת כסף. אם אתם רוצים להגדיר את זה כקניין כסף, אז שם באמת לא ברור מה זה הכסף ומה זה הסחורה, כי בשני הצדדים באמת יושב שווי. רק במקרים שבהם לא ברור מה הכסף ומה הסחורה, הגמרא מנסה להגדיר באופן מלאכותי מה זה כסף ומה זה הסחורה. ואז החריפות והחשיבות, הם משמשים בתור הקריטריונים של הגמרא. למשל, הפוסקים אומרים, שאם אתה רוצה מטבע כסף מסוימת בדווקא, אז שמה המטבע כסף לא יהיה הכסף, הוא יהיה הסחורה. ואת כל הדיון של הגמרא בתחילת פרק הזה, בכלל לא נוגע בשאלה מה זה כסף. אנשים שמנסים להגדיר את המושג כסף, הולכים ישר לסוגיה בתחילת פרק הזהב. זה טעות. הגמרא שם לא עוסקת בהגדרה מה זה כסף. ההגדרה מה זה כסף זה מה שאני אמרתי כאן, וזה ברור לגמרי. הגמרא שם דנה בשאלה, כאשר שני הצדדים בעסקה מוגדרים ככסף, איך אני בכל זאת יכול להגדיר עסקה שתהיה קניין כסף? יחסי, כן? הזהב מול הכסף, מי זה הכסף היחסי? אומרת הגמרא, כשאתה דן יחסית, אז מי שהוא יותר עובר לסוחר, הוא יחשב הכסף בעסקה הזאת. אבל זה הכל במצב שבו שני הצדדים הם כסף. זה לא באמת ההגדרה של המושג כסף שם בסוגיה. ההגדרה של המושג כסף, זה מה שאתה מדבר רק על השווי שלו. זה ההגדרה של המושג כסף. טוב, נעצור כאן, אני מצטער על על ההפסקות שעשיתי.
אין בעיה, פתאום.
מישהו עוד רוצה להעיר או לשאול?
רק שאלה אחת אפשר?
רק בקול רם, אני לא שומע.
אפשר שאלה אחת רק? בגמרא כתוב שמותר לגזול פחות משווי פחותה, נכון? אז לדעתך שהגדרת את האיסור לא תגזול, שהגדרת קודם כל את הזכות של האחר, ושהלא תגזול היא נגזר מהזכות של האחר, שהחוב שלי נגזר מהזכות של האחר, כל התזה שלך...
אין לך זכות על פחות משווי פחותה.
אין לי זכות על פחות משווי פחותה, למה?
כי זה לא כסף. יש כאלה שמסבירים שזה מדין חצי שיעור, גם באמת יהיה אסור. אבל הרשי הזה שמביאים שאין אפילו איסור חצי שיעור, זאת אומרת זה מותר לגמרי, אז הטענה היא שפחות משווה פרוטה זה פשוט לא כסף.
אז לרשי...
זה לא שווה, הוא לא שווה כלום.
אז בסדר, אז להשתתחשי מותר להציל עצמי בממון חברי, בפחות משווה פרוטה?
לכאורה כן, כי אין פה גזל.
אבל אני אומר שלמרות ש...
בכלי שהוא פחות משווה פרוטה לא.
מה?
בכלי שהוא פחות משווה פרוטה אז לא. בפרוטה, בכסף שהוא פחות משווה פרוטה אולי עשו. בכלי שהוא פחות משווה פרוטה זה משהו אחר.
בסדר, אבל...
אתה יכול לעשות איתו חליפין למשל, אתה יכול לעשות בו שימוש.
כן, בסדר, אבל אני
מדבר... השווי של פחות משווה פרוטה הוא לא שווי.
כן, אני מדבר על כסף פחות משווה פרוטה, מי אמר שזה לא שווי, זה זכותי. זה זכותי להחזיק בכסף
פחות... שיטת רשי זה ככה, שיטת ראשונים אחרים לא.
לא, אבל אני מדבר על התזה שלך, לא להשתתך שיש את תוספת וכו'. האם
פח... לפי התפיסה שלי. לפי התפיסה שלי אפשר להגיד כך ואפשר להגיד כך. השאלה אם חצי פרוטה זה שווי.
אז זה שווי או לא?
לא יודע. רש"י אומר שלא, אחרים אומרים שכן, אני לא יודע איך לקבוע את
זה. כן. אבל אם זה שווי, למה יהיה מותר לגזול אותו?
אם זה שווי, אז אסור. אסור אולי מדין חצי שיעור, אבל אסור.
מדין חצי שיעור של גזל?
יש כאלה שטוענים שישראל מוכל על פחות מפרוטה, אבל הגוי למשל לא מוכל על פחות מפרוטה, ואז יהיה אסור. אם הישראל מוכל, אז זה מכילה פשוט, אז עברת על האיסור של גזל, אבל אין חובה להשיב. כי ישראל לא... מוכל.
זה לא דין מוסכם לכולי עלמא שמותר לגזול פחות משווה פחותה?
לא.
אז זה תלוי במחלוקת.
מה שמוסכם זה שאתה לא צריך להשיב. אבל יש כאלה שטוענים שאתה לא צריך להשיב כי יש מחילה על פחות מפרוטה.
אבל עדיין יש את האיסור גזל?
כן.
מדין חצי שיעור. אוקיי.
אוקיי.
תודה רבה.
טוב, להתראות.
שבת שלום.